כל חי אונליין 93fm.co.il
Sohiros osha shuoi Ovo zovad ti peyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי. יום שני, ט' בתמוז, תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף קוף סמך ב'. מרחק שבועיים ימים ו14 דפים מסיום מסכת בבא בתרא כולה. השתבח שמולד. אתם מאזינים מרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה ט' בתמוז בשנת ג' אלפים שין למתת לבריאת העולם, הרעב התחזק בירושלים בעת מצור חיל נבוכדנצר, ותיבקע העיר. צדקיהו המלך וכל אנשי החיל נסו בלילה מירושלים דרך גן העיר בשער בין החומותיים, דרך הערבה, במערה אחת נסתרת, ולא ידעו רודפיו, היה נס. וימן להם השם צבי, וירדפו אחריו לצודו עדי הגיעם לערבות יריחו. שם ראו את הנסים גחים מהמערה, והתפסום. ויביאו מלנבוכדנצר, היום הזה היה יום תענית לישראל ב-70 שנות גלות בבל, והוא צום הרביעי בזכריה. ומשנבקעה העיר בזמן חורבן הבית השני, ב-17 בתמוז בשנת ג' אלפים תף תף חפתת לבריאת העולם, נקבע יום 17 בתמוז לתענית ציבור, לפי שחורבן בית שני חמור לנו יותר, כאמור בטור והשולחן ערוך באור החיים, סימן תף קוף ממתת, ולא רצו לגזור תענית גם בתת בו, לפי שאין מטריחין על הציבור יותר מדי. ועל כן בעל נפש יתענה גם בתת בתמוז. אבל בתלמוד הירושלמי במסכת תענית מובה, שבראשונה גם כן הובקעה העיר ב-17 בו, אלא שמפני הצרות טעו בחשבון. כך אומר המגן אברהם, ולפי זה גם לבעל נפש אין להחמיר. ומטעם זה, העולם מקילין בזה. במהרה בימינו יבוא משיח צדקנו ויגלנו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יארע דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. יאללה עיניי והביטה הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. כרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף קוף סמך א' ממסכת בבא בתרא, ובסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה לרבי ירמיה, מדוע אין לחוש שיגזוז שורה מהשטר שכתוב מאחרי הראובן והתקשר בבן יעקב עד? והתשובה, משום שכותבים ראובן בן בטור אחד ויעקב עד בשני. שאלה שנייה, מדוע אין לומר שהתקשר ביעקב עד? והתשובה, משום שמדובר שלא כתבו עד, או שיודעים אנו שאין זו חתימת יעקב. שאלה שלישית, מדוע אין להכשיר כשכתוב יעקב והוא כתב יד ראובן ונאמר שחתם בשם אביו? התשובה, כי אין אדם עוזב שמו וחותם בשם אביו. שאלה רביעית, מדוע אין לומר שכתב את שם אביו כסימן? התשובה, משום שלא חצוף אדם לעשות את שם אביו לסימן. שאלה חמישית, מדוע הוכיחה הגמרא ממה שרב צייר כך ורב חנינה כך, והרי שם היה מפורסם שאלו סימניהם? והתשובה, כיוון שעל כל פנים כאן יש לנו לתלות שמה כך הוא רגיל לחתום. והשאלה האחרונה, על דף קוף סמך א', מדוע הצריכו חתימות משונות כל כך בחתימות העידים במקושר? התשובה בתוספות שאומר, כדי שלא יהיו כולם בקיאים לעשות גט מקושר וירח זמן עד שתתיישב דעתם של הבעלים הממהרים לגרש את נשותיהם. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף קוף סמך א' ממסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע ט' בחודש תמוז תשע"ז, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלו הוא דף קוף סמך ב' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף סמך עמוד ב', 4 שורות מתחילת העמוד, מן המילים רפרם אמר מאחה, ויקח את ספר המקנה, את החתום, המצווה והחוקים, ואת הגלוי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. ממשיכה הגמרא לדון בהבדלים שבין שטר פשוט לבין שטר מקושר. מביאה הגמרא דרשה אחרת ללימוד דיני הפשוט והמקושר. רף רם אמר מאחה, מכאן מפסוק זה יש ללמוד את הדינים הללו, נאמר לגבי ירמיהו הנביא שקנה את השדה מאת חנמאל בן דודו. ספר ירמיהו פרק למדבט פסוק י' א', ויקח את ספר המקנה, את החתום, המצווה והחוקים ואת הגלוי. כך יש לדרוש את הפסוק, ויקח את ספר המקנה, זה שטר פשוט, כמשמעות לשון ספר שהוא פתוח ופשוט. את החתום זה שטר מקושר, שהוא צרור וחתום. וביד רמה הוא כותב שירמיה קנה את השדה בשתי שטרות, אחד פשוט ואחד מקושר. והטעם שכתב גט מקושר, כמבואר בגמרא לקמן, שעיקר תקנת שטרות מקושרים הייתה מחמת הכהנים. וכיוון שירמיה עצמו היה כהן, ברור שגם חנמאל בן דודו, כלומר בן אחי אביו, היה כהן. כיוון שגרו בענתות שעיר כהנים, הוא צריכו לכתוב שטר מקושר. והטעם שכתב גם גט פשוט, כיוון שחשש שלאחר שנים רבות כשישובו מהגלות השתקחו הדברים והתענו יורשי המוכר שלא היה נהוג באותו מקום שטר מקושר ויפסלו את שטרו. לכן כתב גם גט פשוט. ועוד, כיוון שכתיבת שטר המחר הייתה בירושלים שנהגו בה בשטרות פשוטים, כתבו גם שטר פשוט. עוד הוא כותב היד רמה שיש הוכחה לכך מהפסוק לקוח את הספרים האלה, את ספר המקנה הזה ואת החתום. משמש היו שני ספרים. המלבים כותב שבאותו זמן היו נוהגים לכתוב שני שטרות שבמקושר היו מעריכים כמו שביאר שם, ובגלוי היו מקצרים, וכתבו שם רק שפלוני קנה מפלוני ועשו כך כדי שלא יצטרכו כל פעם שיצטרך להוכיח שקנה את השדה, לפתוח את השטר המקושר. אם כן, ואת הגלוי אומרת הגמרא זה החלק הפשוט שבמקושר, כלומר, החלק של הטופס שהוא לשון השטר הנוהג בכל השטרות, ואין בו את שמות האנשים או המקום והזמן. שאף בגט מקושר הטופס אינו כפול וקשור אלא פשוט, כבכל השטרות. שלשון המצווה והחוקים שבפסוק משמעו, שיש ביניהם שני הבדלי דינים. מה שנאמר בהמשך של הפסוק, המצווה והחוקים אלו שני דברים. שני דינים המבדילים בין שטר פשוט למקושר. ומברר רפרם הכיצד, אילו דינים מבדילים ביניהם, והוא מבאר זה שטר פשוט, עידיו שניים, וזה שטר מקושר, עידיו שלושה. זה שטר פשוט, עידיו מתוכו, בצד שכותבים בו את נוסח השטר. וזה השטר המקושר, עידיו מאחוריו, כמבואר במשנתנו. שואלת הגמרא ואיפוכה, נשמה אהפוך את הדרשה ואומר שבפשוט יש צורך בשלושה עדים ובמקושר בשניים. תרץ את הגמרא, מסתבר שבמקושר צריך שלושה עדים, שמתוך שנתרבה תורח עשייתו בקשריו, מסתבר שהחמירה בו התורה ונתרבה גם בעידיו. מביאה הגמרא דרשה אחרת למספר העדים בגיטין הללו. רמי בר יחזקאל אמר מאחה, מפסוק זה יש ללמוד את דיני הפשוט והמקושר. נאמר בספר דברים פרק י"ט פסוק ט"ו, על פי שני עידים או על פי שלושה עידים יקום דבר. ולכאורה קשה אם תתקיים עידותן בשניים, בשני עידים כמבואר בפסוק, כל שכן שתועיל העידות בשלושה. למה תרח ופרט לך הפסוק שגם בשלושה מתקיימת העידות? הרי כל שכן הוא. אלא בא הפסוק לומר לך שיש שני דינים ועידות שבשטר. שניים, שני עידים נצרכים לחתימה על שטר פשוט, ושלושה עידים נצרכים למקושר. מקשה הגמרא ואי פוחנה, שמה נהפוך את הדרשה ונאמר, שני עדים חותמים במקושר ושלושה בפשוט, מתרץ את הגמרא מתוך שהחמיר התורה על המקושר שנתרבה בקשריו, נתרבה גם בעידיו. דוחה עכשיו הגמרא את כל הדרשות ואומרת שהפסוקים באו ללמדנו דברים אחרים. תמהה הגמרא ושואלת והני וכי הפסוקים הללו לאח יהודעתו? ללמד את החילוק שבין גט פשוט למקושר הם באו? והרי כל חד וחד למילתא יהודעתה, כל פסוק ופסוק נצרך לעניינו. ומבאר את הגמרא למה נצרכו הפסוקים. הפסוק הראשון שהביא רבי חנינה נצרך לחדתניה. יש שלא גורסים את המילה לחדתניה כי לא הובא פה כל דרשה. אם כן אומרת הגמרא למה צריך את הפסוק שהביא רבי חנינה שדות בכסף יקנו וחטוב בספר וחתום. עיצה טובה כמשמלה. נרמיה הנביא רצה רק לתת לבני ישראל שבאותו דור עיצה טובה. שיכתבו שטר ראייה לקרקעות שהם קונים. כיוון שהם עתידים לגלות מארץ ישראל ויתכן שימותו עידים או ילכו למקום רחוק. כמו שאמר להם שם ירמיה בפרק ל"ב פסוק י"ד שיניחו את השטרות בכלי חרס כדי שישמרו זמן רב. שואל תוספות בדיבור המתחיל שדות ודף קס"ח עמוד א', לפי זה לא נלמדים מכאן דיני גט פשוט ומקושר. אז מדוע יש כפילות בפסוק וחתום ועד עדים? מבארים התוספות ללשון הפסוק כך, וחטוב זה הטופס שהוא עיקר הנוסח שכתוב בכל השטרות, וחתום זה הטורף, והיינו שמות המוכר והקונה זמן המקח ומקום השדה. כמבואר במסכת גיטין דף כ"א עמוד ב' שהתורף מכונה חתימה והעד עדים כמשמעו שיחתים עליו עדים. ממשיכה הגמרא ודוחה גם את הדרשה השנייה, פסוק ויקח את ספר המקנה שהעביר אפרם, גם לא בא ללמד דבר אלא אחי אב המעשה. כך היה המעשה אצל ירמיה הנביא שנטל את השטר ונתנו לברוך בן נריה. ומבארים התוספות בדיבור המתחיל שדות לפי זה את לשון הפסוק ויקח את ספר המקנה זהו התופס, ואת ההתום זהו התורף, ואת הגלוי, אילו עידים שהם גילויו של שטר, כלומר המגלים ומפרסמים את השטר. המצווה והחוקים היינו כל הדינים שיש בשטר פשוט, כמו מקום חתימת העידים שהוא למטה ולא למעלה, או מהצד, ושלא ירחיקו את חתימתם מהשטר שני שיטין. היה דרמה כותב שבאמת ירמיה קנה את השדה בשני שטרות, אחד פשוט ואחד מקושר, שמוכח כך מהפסוק בספר ירמיה, אלא שלא בא הנביא ללמדנו ששטר מקושר נוהג מן התורה, אלא לומר כיצד היה המעשה. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכן הפסוק על פי שני עדים או על פי שלושה עדים שהביא רמי בר יחזקאל, בא להקיש להשוות שלושה עדים לשניים לגבי דין עדים זוממים. והלימוד מההיקש הזה תלוי בפלוקתא במחלוקתם של רבי עקיבא ורבנן במסכת מכות דף ה' עמוד ב'. שלדעת הנקמה דורשים מהפסוק שכשם ששלושה מזימים את השניים, כך שניים מזימים את השלושה. ולרבי שמעון דורשים ממנו שאין עדים זוממים נאנשים עד שתוזם כל הקט, ואף אם היו שלושה עדים או יותר. ולרבי עקיבא דורשים מהפסוק שכל המוזמים נאנשים, ואף שלא היה צורך בעדות כולם, אלא היה די בעדות השניים הראשונים. ועל כל פנים, ודאי שאי אפשר ללמוד מהפסוקים הללו את דיני השטר הפשוט והמקושר. חוזרת בה הגמרא מכל הדרשות שהובאו לאל שדיני פשוט ומקושר הם מן התורה, ומבארת הגמרא אלא לעולם כל דינו של שטר מקושר מדי רבנן. וקראי, הפסוקים שהביאו האמוראים להיל הובאו רק כאסמכתא בעלמא. סמכו חכמים את התקנה שלהם על לשונות הפסוקים. היה דרמה כותב שלמסקנת הגמרא ירמיה הנביא כתב שטר מקושר על קניית השדה, והוא כותב שמכל מקום מכך שירמיה נהג בשטר הזה, ניתן ללמוד שתקנה זו היא תקנה קדומה מימי בית המקדש הראשון. בררת עכשיו הגמרא, מדוע תקנו חכמים שטרות מקושרים? שואלת הגמרא, וטעם מה יתקינו רבנן מקושר? ומה הטעם לתקנת חכמים זו שיש אפשרות לכתוב שטרות מקושרים שדיניהם שונים משטרות פשוטים? משיבה הגמרא, מקום שבו תקנו חכמים את השטר המקושר, אתרא דכהנא אבו, היה מקום שגרו בו כהנים, ואבו קפדי טובה, והיו קפדנים ביותר, שהכהנים קפדנים הם כלשון הפסוק בספר הושע פרק ד' פסוק ד', ועמך כמריבי כהן, ומגר שנשיו, ממהרים לגרש את נשותם, כשמתיישב את דעתם ומתפייסים, אינם יכולים להחזירן. שערי כהן אסור בגרושה, כנאמר בספר ויקרא פרק חפה לפסוק זין, ואישה גרושה מאישה, לא ייקחו. לעבדי רבנן תקנת, עשו להם חכמים תקנה זו לגרש בגט מקושר שעשייתו קשה וארוכה מכתיבת גט פשוט, כדי שעדי אחי ואחי, מיד ודעת היו, עד שיסיימו את עשיית הגט, תתיישב דעת המגרש והתפייס עם אשתו, ולא יגרשנה. התוספות בדיבור המתחיל תקנו רבנן מקושר, דנים האם גם בזמן הזה צריכים הכהנים לגרש את נשותיהם דווקא בגט מקושר, ומדוע לא נהגו בזה בזמן הזה? כתבו התוספות שלושה דרכים, א', באמת תקנה זו שייכת גם בזמן הזה, ובכל הכהנים שלא יגרשו אלא בגט מקושר, אבל כיוון שאין בקיאים בעשייתו, עדיף לגרש בגט פשוט. דרך שנייה אומר התוספות, התקנה הייתה רק לאותו מקום שלא יגרשו הכהנים אלא במקושר ולא לשאר מקומות, ורי אומר שאף שעיקר התקנה לא הייתה שחייבים הם לגרש דווקא במקושר, אלא לטובתם שלא יפסיד את נשותיהם, תקנו להם את הגט הזה, אבל באמת יכלו לגרש גם בגט פשוט. שואלת הגמרא, התנך גיטין? תקנה זו מובנת לגבי גיטי נשים, ומשום תקנת הכהנים, אבל לגבי שטרות ממון, מה יקלה מאמר? מה יש לומר בביור טעם התקנה של שטר מקושר? בשבעה הגמרא, תקנו זאת גם בשטרות ממון, כדי שלא תחלק בין גיטין לשטרות. כי אם לא יהיו רגילים לעשות שטרות ממון מקושרים, גם בגיטי נשים לא יעשו כן. ולכן תקנו שגם שטרות ממון יעשו מקושרים. ובפירושם הראשון תוספות בדיבור המתחיל שלא מפרשים, שאם היו פוסלים שטר ממון שנעשה במקושר, היו באים לפסול גם גיטי נשים שנעשו כך. כעת מבארת הגמרא את מקום חתימת העדים בשטר מקושר. מבארת הגמרא איכן עדים חותמים בשטר מקושר, והתורת חיים מבאר, למרות שבמשנה, שפתחה את הפרק מבואר, שבגט מקושר חותמים העדים מאחוריו, הבינה הגמרא שאין העדים חותמים בכל מקום שיזדמן להם מאחורי הגט. כי הרי טעם עשיית גט מקושר כדי לעכב את זמן עשייתו, ואם יחתימו בכל מקום שיהיה, אין בזה עיכוב כלל. לכן שואלת כעת הגמרא, באיזה מקום מסוים תקנו חכמים שיחתימו העדים, ועל ידי זה תתעכב יותר עשיית הגט? הוא מוסיף שמטעם זה לא התחילה הגמרא נידון חדש, בהבאת לשון המשנה, מקושר עדיו מאחוריו. ועל זה הייתה דנה איכן בדיוק הם חותמים, אלא ממשיכה הגמרא מהנידון הקודם, כלומר, כיוון שנתבהר שטעם התקנה הוא משום הכהנים הקפדנים, אם כן יש לברר, איכן תקנו שיחתמו העדים כדי לעכב יותר את עשיית הגט. בהר את הגמרא רבונה אמר בין כל קשר לקשר שבשטר, שאחרי כל שורה כתובה משאירים שורה חלקה, כדי שיוכלו לכפול עליה את השורה הכתובה ולתופרה. מבינה כעת הגמרא שהעדים חותמים מבפנים על כל שורה חלקה שעתידה להתאפר. ורב ירמיה בר אבא אמר העדים חותמים אחורי הכתב בצד החיצוני, שאין נוסח הכתב כתוב בו, ואינם חותמים בכל מקום שהזדמן להם, אלא צריכים לדייק ולחתום דווקא בחלק שהוא כנגד הכתב הפנימי, ולא כנגד המקום החלק שבשטר, אבל החתימה עצמה היא מבחוץ בצד החיצוני של השטר. והתוספות בדיבור המתחיל, רב ירמיה בר אבא אמר, ביארו את עריכות לשונו של רב ירמיה, כי אם היה אומר רק אחורי הכתב כנגד הכתב, היה מקום לומר שהחתימות תהיינה בצד שבו נכתב נוסח השטר, אלא שלא יהיה סיום השטר כבכל שטר, אלא מעל נוסח השטר, שהרי אחורי הכתב יכול להתפרש כמו לעיל, כלומר למעלה מהכתב, ולא כמו שאר החתימות שבשטרות שהן למטה מהכתב. ומה שאמרו כנגד הכתב יכול להתפרש, החתימות תהיינה כלפי הכתיבה, כלומר שרגלי האותיות תהיינה כלפי כתב השטר, ולא להפך. ואם היה אומר רק אחורי הכתב מבחוץ, לא היינו יודעים שצריך לדקדק ולחתום כנגד שורות השטר, אלא שיחתמו אפילו בין הקשרים. לכן הוא העריך ואמר בדיוק, רב ירמיה בר אבא, שהעדים חותמים אחורי הכתב כנגד הכתב מבחוץ. מקשה הגמרא, אמר לרמי בר חמא לרב חיסדא, לרב הונא דאמר שהעדים חותמים בין קשר לקשר, ולפני שתביא הגמרא את קושייתה, מבארת הגמרא שקושייתו של רמי בר חמא הייתה משום דקסלקה דעייתין, סברנו כעת שבין קשר לקשר הכוונה מגוואי מבפנים בצד של נוסח כתיבת השטר. קושייתו היא, וההוא מקושר דקעתה לקמי דרבי, היה מעשה בשטר מקושר שבא לפני רבי ואמר רבי אין זמן בשטר זה, כיוון שהיה הזמן מוסתר בתוך כפלי הגט. ואמר לי, אמר לו רבי שמעון ברבי, אמר לו בנו רבי שמעון לרבי, שמה הזמן שבשטר הזה, בין קשריו של השטר הוא מובלע, ולכן אינו ניכר. פליה, קרא רבי את התפירות של השטר, וחזיה וראה שכתוב בו זמן על השטר. ויש להקשות, אם איתה, אם נכונים דברי רב הונא שעידים חותמים בין קשר לקשר, הרי אין זמן בזה, ואין עידים בזה מבא אלי. היה צריך רבי לומר, כך, כי אם לא הבחין רבי בזמן כיוון שהיה בין הקשרים, בוודאי גם לא ראה את חתימות העידים שבין הקשרים. מדוע אמר רבי רק שאין בו זמן? היה לו לומר גם שאין חתימות עדים. וצריך לומר שהשטר שהגיע לפני רבי היה תחילתו פשוט וסופו מקושר, ורבי סובר שהחלק העליון שבשטר ששם כתוב התורף של השטר, דהיינו השמות המקום והזמן וחתימות העדים, צריך להיות מקושר והתופת צריך להיות פשוט. ואותו שטר שהגיע לפני רבי היה תחילתו פשוט וסופו מקושר, כלומר, התורף היה פשוט והתופס היה מקושר. ורבי קרא את התורף שהיה פשוט וראה שלא כתוב שם זמן. ולכן אמר, אין זמן בזה, כיוון שלא העלה בדעתו שיהיה הזמן בסוף השטר, במקום שבו כתוב התופס. ועל זה הקשתה הגמרא, שאם סבר שכל התורף נמצא בחלק הפשוט, אם כן היה לו לומר שגם אין עידים, שהרי גם העידים צריכים להיות בתורף המקושר, וכאן שעשו את התורף פשוט, היה צריך רבי לתמוע שאין גם כאן עידים. כך מסבירים את תוספות את קושיית הגמרא, בדיבור המתחיל והיא מיתה. אבל לדעת רב ירמיה בר אבא לא קשה, כיוון שלפי דבריו העידים חותמים מאחורי הגט. ולפי דבריו, רבי ראה את החתימות מאחורי הגט, וידע ששם מקומם כבכל שטר מקושר. תרץ את הגמרא, אמר להישיב רב חיסדא לרמי בר חמא, מי סברת וכי סבורת שכוונת רב הונא היא שהעדים חותמים בין קשר לקשר מגוואי? מבפנים? ואין החתימות ניכרות בלי שיקרעו את התפירות? לא. אלא בין קשר לקשר שאמר רב הונא, הכוונה מאבראי מבחוץ על החלק החיצוני של השטר וכנגד השורה החלקה שבפנים. ממילא ניכרות החתימות אף כשהשטר קשור ותפור. ולכן ראה רבי את החתימות שבחוץ ותמה רק על הזמן שאינו נראה מבחוץ. שואלים התוספות בדיבור המתחיל מקושר עידיו בדף קופסמך עמוד א' שלכאורה אפשר לזייף שטר כזה ולהשתמש בו שלא כדין. שהרי העדים חותמים על כל כפל וכפל שבשטר וכשפותחים את השטר ופושטים אותו יש רווח מעל חתימות העדים ויכול המזייף לכתוב שם מה שירצה ולעשות ממנו שטר פשוט. לכן קשה שהרי בדרך כלל נשאר גיליון ריק בצידי השטר, ואפשר לכתוב על הגיליון שלפני חתימת כל עד שטר חוב על העד עצמו. וחתימת העד תיראה כחתימת המתחייב, ויהיה זה שטר שנכתב הוא וחתימת המתחייב בשיטה אחת שהוא קשר. כמו שמבואר לכמן ודף קוף סמך ג' עמוד ב' לגבי שטר שנכתב הוא ועידיו בשיטה אחת. תרצים התוספות, שבאמת יש צורך לחתוך את הגיליונות מהצדדים או ללחלחם בדיו, וכן יש לעשות ברווחים שלפני חתימות העדים. כעת מבררת הגמרא מדוע לדעת רב הונא אין חשש של זיוף בשטרות מקושרים. מקשה הגמרא, כיוון שלדברי רב הונא בשטר מקושר חותמים העדים בין כפל לכפל בתחילת השטר ולא בסופו, הרי שנשטר מקום ריק בסוף השטר. וניחוש יש לחשוש דילמה זייף וכתב מאי דבאי, שמא המחזיק בשטר יזייף ויכתוב בשקר כל מה שירצה, כגון שפלוני חייב לו מעות וכדומה, וחתימי סעדי, והרי חתימות העדים שמאחורי השטר מעידות שכל הכתוב בשטר הוא נכון ויש בזה תקלה. ולמרות שבגט אישה כותבים 12 שורות ואינו יכול להוסיף שורות נוספות, כותב הריטב"א שקושיית הגמרא היא על שטרות ממון. ועוד, שאין זו הלכה דווקא לכתוב 12 שורות, אלא מנהג הסופרים היה לעשות כך. ועוד, שרק את עיקר הגט כותבים ב-12 שורות, אבל את שאר הפרטים והתנאים אפשר לכתוב בשורות נוספות. לעומת זאת, בשטר פשוט אין חשש כזה, שהרי מיד בסיום נוסח השטר חותמים העדים. ואף אם לא ידקדקו לחתום בסמוך לנוסח השטר על ישיר ושורה רווח, מבואר לכמן בדף קוף סמך ב' שאין למעידים משיטה אחרונה, כלומר דברים שנכתבו בשורה האחרונה שקודם חתימת העדים אינם מלמדים כלום מחשש זיוף כמבואר שם. שואל התוספות בדיבור המתחיל מקושר עידיו, מדוע לא תרצה הגמרא שחותכים את כל שארית השטר מלמטה, וממילא לא יוכל להוסיף שם דבר? ומתרצים שאי אפשר לחותכו כיוון שיש בו צורך לדיינים שיקיימו אחר כך את השטר שיוכלו לכתוב את הקיום על גבי השטר. אם כן, חוזרים לגמרא שכאמור שאלה, כיוון שלדעת רב הונא בשטר מקושר חותמים העדים בין כפל לכפל, מדוע שלא נחשוש לזיוף? מתרצת הגמרא דכתיב ויש צורך לכתוב בסיום שטר מקושר את המילים הכל שריר וקיים. כלומר, כל הדברים האמורים בשטר חזקים וקיימים, ומילים אלו מלמדות שכאן מסתיים נוסח השטר ואי אפשר להוסיף עליו כלום. אם מוסיף דברים אחרי המילים הכל שריר וקיים, אין למעידים מהדברים הללו. אבל לדעת רבי ירמיה, אין צורך לכתוב בסיום שטר מקושר הכל שריר וקיים, שהרי לדבריו חתימות העדים מכוונות בדקדוק כנגד כל הכתב שבפנים. ממילא אם יוסיף בתוך השטר דברים נוספים, יהיה זיופו ניכר, שהרי תוספת זו לא תהיה כנגד חתימות העדים. מקשה הגמרא, ודאי ניחוש יש לחשוש דילמה כתב מאי דבאי, שמא יוסיף ויכתוב בשקר מה שירצה, ועד הר כתב, אחר כך הוא יחזור ויכתוב את הלשון, הכל שריר וקיים אחרינה, אחר, מלבד הראשון. מתרץ את הגמרא בשטר מקושר, רק חד, רק פעם אחת שריר וקיים כתבינן, כותבים, אבל תרי פעמיים לכתוב שריר וקיים, לא כתבינן, לא כותבים בשטר כזה. וממילא אם יראו שנכתב בשטר פעמיים הכל שריר וקיים, לא ילמדו ממה שנכתב אחרי השריר וקיים הראשון. אבל בשטר פשוט שהעדים חותמים בסופו ואי אפשר להוסיף בו דברים, אפשר לכתוב גם כמה פעמים שריר וקיים, ובלבד שלא יהיה אחד מהם בשורה האחרונה ממש, ואחד בשורה שלפניה, שאז יש לחשוש שבאמת השטר יסתיים בשריר וקיים הראשון, והניחו שורה ריקה והשורה האחרונה נוספה בזיוף ונכתב בה עוד שריר וקיים. מקשה הגמרא, ועדיין ליחוש יש לחשוש דילמה מחי כלי, שמא ימחוק את השריר והקיים שנכתב בסוף השטר וכתב מאי דבאי, ואז יכתוב בשקר כל מה שירצה, ועד הר כתב הוא יחזור ויכתוב בסוף דבריו הכל שריר וקיים, ונמצא שיש בשטר רק שריר וקיים אחד, ונכשיר את השטר. מתרצת הגמרא, אמר רבי יוחנן, הרי אמר רבי יוחנן מילה תלויה בשטר, כלומר שבתחילה שכח הסופר לכותבה והוסיפה אחר כך בין השורות ליד המילים שהיא שייכת עליהם, והיא מקוימת, כלומר שכתב הסופר בסיום השטר שמילה פלונית נכתבה כשהיא תלויה בין השורות, כשירה, והרי ככל נוסח השטר שלמידים ממנו. אבל מחק, מקום החוק שיש בשטר ונכתבו עליו מילים מסוימות, פסול, אותן מילים פסולות, וכן מה שנכתב אחריהם עד סוף השטר, ואף על פי שהמחק הזה מקוים, שכתב בסוף השטר שמילים אלו כתובות על גבי מחיקה. אמנם מוסיף רבי יוחנן שאין זה כלל גמור, ולא אמרו את הדין הזה שמחק פסול, אלא אם המחיקה היא במקום שייתכן שהיה כתוב שם הכל שריר וקיים, והיינו, במקום שייתכן שהיה שם סיום השטר, והיינו אמצע עניין. ותנאי נוסף, שתהיה המחיקה גדולה לכל הפחות כשיעור כתיבת הכל שריר וקיים, שבאופן כזה יש לחשוש שהיה כתוב שם הכל שריר וקיים והסתיים השטר, ובא זה ומחק את השריר וקיים וכתב שם דברים אחרים, וסיים וכתב הכל שריר וקיים אחר, ואף קיים את אותה מחיקה והכל בזיוף. על כל פנים, לדברי רבי יוחנן יושבת קושיית הגמרא שאין לחשוש בשטר מקושר שמא ימחוק את השריר וקיים ויכתוב דבר אחר, כיוון שיפסל בכך השטר. בררת הגמרא מדוע אין חשש זיוף בשטר מקושר לדעת רבי ירמיה ברבא. מקשה רמי בר חמא לרב חיסדא. ולרב ירמיה ברבא דאמר לאל בדף קופסא מחמוד ב' שעדי שטר מקושר חותמים מאחורי הכתב וכנגד כל הכתב מבחוץ מהצד החיצוני, שאין השטר כתוב בו וכיוון שחתימות העדים הם כנגד כל הכתיבה, אין צורך לכתוב הכל שריר וקיים, שהרי אם יזייף ויוסיף דברים בשטר, יהיה ניכר שתוספת זו אינה כנגד חתימות העדים, לאיכו שיש לחשוש דיל מכתיב מגבי מי דבי, שמה יוסיפי יכתוב מבפנים מה שירצה כהמשך לנוסח השטר, ואף שכנגד התוספת שיכתוב, הרי לא יהיו חתימות עדים, שהרי עדים חתמו רק כנגד נוסח השטר שהיה מתחילה, ומחתים סעדי יתי רמה אברי יחתים עדים נוספים מבחוץ כנגד הכתיבה שאוסיף, והעדים החדשים לא יחששו לחתום לו, שהרי כבר יש בו שלושה עדים שהם עיקר העדות בעד המקושר, ואין חתימותיהם מוסיפות כוח בעדות שבשטר. ואמר, אנא לרבות בעדים ודעבדי, יאמר המזייף שכוונתו הייתה להרבות בחתימות עדים כדי לפרסם את עניין השטר. כמו שמבואר במסכת גיטין דף פ"א עמוד ב', שלאחר שחתמו על גט מקושר שלושה עדים כשרים, אפשר להחתים בו גם קרובים או פסולים. וכיוון שבגט מקושר שיש בו הרבה עדים די בקיום, שלושה עדים ואין חילוק אינכן הם חתומים, יקיים את חתימות העדים האמיתיות, ויסברו שהם עדים על כל הכתוב בשטר, וישתמשו בו שלא כדין. אמר לי, הישיב רב חיסדא לרמי בהחמה, מי סבר את העדים כסדרן חתימי? וכי אינך סבור שלדעת רב ירמי החותמים העדים כסדר כתיבת הגט, כלומר, שאם נכתב השטר לרוחב הנייר, חותמים גם העדים לרוחבו, וסדר החתימות הוא מראש הגט לסופו? הדבר הוא לא כך, אלא עדים שבגט מקושר, ממטה למעלה חתימי, מתחילים לחתום מכנגד סיום השטר, ומסיימים למעלה, ואינם חותמים כנגד השורות הכתובות בנוסח הגט, אלא אם נכתב הגט לרוחב הנייר, חותמים העדים לאורכו. כך גם מבואר בתלמוד הירושלמי שאמר רבידי בשם רב ירמיה, ששטר פשוט עידיו לרוחבו, ושטר מקושר עידיו לאורכו. והעד הראשון חותם כנגד השורה האחרונה, ואחריו חותמים שאר העדים. וממילא אם יוסיפו שורה נוספת בשטר, יהיה ניכר שאין חתימות העדים מתחילות מכנגד שורה זו, אלא כנגד השורה שמעליה, וידעו שזויף השטר. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, מקושר עידיו ודף קופסמך עמוד א', הרי בדרך כלל, אין כתיבת נוסח השטר מתחילה מיד בתחילת הגיליון, אלא בכל שטר מניחים גיליון חלק מהצדדים שלא כתוב בו כלום, וכיוון שהעדים חותמים כנגד הכתב, נמצא שמאחורי השטר יש חתימות של עדים ומעליהם יש מקום ריק. מדוע לא חששו חכמים שימחוק אדם את כל מה שכתוב בתוך השטר האמיתי, ויכתוב מעל חתימות העדים נוסח שטר מזויף, ויראה השטר כמו כל שטר פשוט שעדיו חתומים בסופו, ויגבה בו שלא כדין, תרצים התוספות שבאמת בשטר מקושר, יש לחתוך את הגיליון הריק שיש בצד השטר כדי שלא יוכלו לזייף ולכתוב כלום מעל חתימות העדים. עוד הם מתרצים שמתייטים, דהיינו מלכלכים בדיו את כל הגיליון שנשאר מעל חתימות העדים ואי אפשר לזייף שם כלום. למרות שמבואר בגמרא לקמן בדף קוף סמך ג' עמוד א', שאם יש טיוטה מעל חתימות העדים אנחנו חוששים שעדותם אינה על גוף הדברים האמורים בשטר, אלא רק על כך שבמקום הטיוטה לא היו כתובים דברים חשובים. זה רק כשהם חותמים באותו צד שכתוב בו נוסח השטר, ויש טיוטה בנוסח השטר לבין חתימותיהם. ולכן אנחנו חוששים שהם חתמו רק שלא היו כאן דברים חשובים. אבל כאן שחתמו מעבר לדף ויש באותו צד רק טיוטה ואין שם שום שטר, אין לומר שחתמו על הטיוטה, אלא בוודאי חתימותיהם על גוף השטר, ואין הטיוטה פוסלת את השטר. מבואר במשנה במסכת גיטין דף פז עמוד ב', שנוסח חתימת העדים שבשטר יכול להיות בכמה אופנים, ונשנו בהם דינים חלוקים. אם כותב העד רק את שמו או רק את שם אביו, צריך להוסיף את המילה עד, והיינו ראובן עד או בן יעקב עד. אבל אם הוא חותם בשמו ובשם אביו, אינו צריך להוסיף את המילה עד, ויכול לחתום רק ראובן בן יעקב. מקשה הגמרא על פי דברי משנה זו על רב ירמיה ברבא. ולייחוש ועדיין יש לחשוש דילמה מתרמיה רעותה בשיטה האחרונה, שמה הזדמן שנכתב בשורה האחרונה דבר שהוא רע למחזיק השטר, כגון תנאי מסוים או שהיה כתוב שם שהשטר נפרע, ולמרות שמבואר לקמן שלא למעידים משיטה האחרונה, כותבים התוספות בדיבור המתחיל לפי שדין זה נאמר רק בדברים שהם לטובת המחזיק בשטר, כיוון שיש חשש שלא חתמו העדים סמוך לנוסח הגט ממש, ובאותו רווח הוסיף המחזיק בשטר דברים לטובתו. אבל אם כתובים שם דברים לחובתו, למעידים אותם אף שהם כתובים בשיטה האחרונה, כיוון שבוודאי לא זייף והוסיף שם דברים המזיקים לו. אז אם כן, שואלת הגמרא, אולי הזדמן שנכתב בשורה האחרונה דבר שהוא רע למחזיק השטר, כגון תנאי מסוים או שהיה כתוב שם שהשטר נפרע, וגייזלה לשיטה האחרונה ויחתוך את השורה האחרונה, וגייזלה לראובן בהדי, ממילא יחתוך גם את תחילת חתימת העד שמאחורי השטר כנגד השורה האחרונה שכתוב בה ראובן, ומתקשר יהיה השטר כשר בסיום החתימה שהוא בן יעקב עד, דתנן, שהרי שנינו במשנה במסכת גיטין, שנוסח חתימה בין איש פלוני עד, כשר. כיוון שיש עדים המכירים שאכן זהו כתב ידו של אותו אדם, שהוא בנו של יעקב, ולא יהיה ניכר שחתך שורה מהשטר. שואלים התוס ודיבור המתחיל, ונחו שכיצד הוא יכול לחתוך את השורה האחרונה. הרי מבואר לכמן ודף קוף סמך ב' עמוד א' שלא למידים משיטה האחרונה, ולכן תקנו שלא יכתבו דברים חדשים באותה שורה, אלא יחזרו מעניינו של שטר. ואם יחתכנו נמצא שלא חזר מעניינו של השטר בשיטה האחרונה וייפסל, תרצים התוספות שהטעם שאין למידים משיטה האחרונה הוא, כיוון שאין העידים מאומנים בכתיבה וייתכן שירחיקו את חתימותיהם שורה אחת מהכתב. ובאותה שורה יזייף ויוסיף מה שירצה. אבל החשש הזה שייך רק בשטר פשוט שעידיו מבפנים. אבל בשטר מקושר שהעידיו חותמים מבחוץ לא שייך החשש הזה. ולכן למידים בו משיטה האחרונה, תרץ את הגמרא, אין העד חותם את שמו בשורה אחת ארוכה, אלא דכתיב שכתובה חתימתו כך, ראובן בן בחדרה, כנגד שורה אחת מנוסח השטר שבפנים, והמילה ראובן והמילה בן כתובות זו, תחת זו, כנגד השורה האחרונה שבשטר, ויעקב עד, אילויי, יעקב עד, המילים יעקב עד מעליהם, כנגד השורה שלפני האחרונה, בנוסח השטר. וממילא אם יחתוך את השורה האחרונה, יחתוך גם את המילים ראובן ובן, וישארו רק המילים יעקב עד, וכיוון שאין זה שם העד אלא שם אביו, ייפסל השטר. שואלת הגמרא, ועדיין ליחו שיש לחשוש שמה דילמה, גייזלה לראובן בן, שמה באמת יחתוך את השורה האחרונה, עם תחילת חתימת העד שאלו המילים ראובן ובן, הוא מתקשר ביעקב עד, ויוכשר השטר על ידי המילים יעקב עד בלבד, כיוון שיסברו שיעקב עצמו, שהוא אביו של העד האמיתי, הוא שחתם כעד על השטר. ומוכיחה הגמרא שנוסח חתימה כזה כשר, דתנן, נאמר שם במשנה במסכת גיטין, אם חתם איש פלוני עד, כשר. ולכאורה קשה, כיצד העלתה הגמרא בדעתה שנוכל להכשיר את השטר בחתימה זו, הרי כשיבואו לקיים את החתימה ולהשוותה לכתבו של יעקב עצמו, יראו שאין זה כתב ידו, וידעו שאין זה חתימתו. ואף שהגמרא מתרצת זאת בתירוץ השני, מכל מקום קשה, מה סברה הגמרא בשאלה? מתרצים התוספות דיבור המתחיל ומתקשר, שאומנם לא יוכלו לקיים את השטר, אבל כיוון שכל דין קיום שטרות הוא רק כשהלווה טוען שהשטר מזויף, יש לחשוש שישכח הלווה מה בדיוק היה כתוב בשטר ויסבור שלא יזדייף השטר, וממילא לא יצטרכו לקיימו כלל. וכן אם נאמר שאין טוענים ליתומי ולקוחות הלווה טענת מזויף, גם כן יש לחשוש שכשיבוא המלווה לגבות בשטר מהלקוחות או היתומים של הלווה, לא יצטרך לקיים את השטר, ולא יתברר זיופו. חוזרים אל הגמרא שמתרצת, דלא כתיב עד, אין חותמים בגט מקושר בנוסח ראובן בן יעקב עד, אלא ראובן בן יעקב לבד. שואלים התוספות דיבור המתחיל, דלא, לפי זה נמצא שאם חתמו העדים בגט מקושר בנוסח פלוני בן פלוני עד, השטר פסול, מחשש לזיוף. ואם חתמו בן פלוני עד או פלוני עד, השטר כשר. והרי מסתבר יותר לומר להפך, שרק חתימה של פלוני בן פלוני עד תהיה כשרה, ולא בן פלוני עד או פלוני עד, שהם יהיו פסולים, וממילא הם יחתכו את השטר, ולא תישאר החתימה המלאה של פלוני בן פלוני עד, יהיה השטר פסול. ושוב, אין חשש לזיוף. תרצים התוספות שבמשנה במסכת גיטין בדף פז עמוד ב' לא נכתב בפירוש שהחותם פלוני בן פלוני עד, חתימתו כשרה. אלא רק שפלוני עד או בן פלוני עד, או פלוני בן פלוני, זו חתימה כשרה. ואף שכל שכן הוא, ופשוט שהיא מוסיף את המילה עד על פלוני בן פלוני, אין זה פוסל את החתימה מכל מקום. כיוון שלא שנינו זאת במפורש במשנה, העדיפה הגמרא לומר שחתימה זו פסולה, בגט מקושר. ואילו שאר הנוסחאות שנכתבו בפירוש במשנה שם שהן כשרות, כשרות גם בגט מקושר. עוד מתרצים התוספות שלמרות שמסברה יש להכשיר יותר חתימה של פלוני עד ללא שם אביו, כיוון שיש גירים שאין להם שם אב ואינם יכולים לחתום בשם אביהם, לכן תקנו שיוכלו לחתום רק פלוני עד. ואי בה את אימא מתרצת הגמרא באופן נוסף, אם תרצה אפשר ליישב באופן אחר לעולם מדובר גם באופן שכתב עד. ומכל מקום אין חשש שיחתוך את השורה האחרונה ויוכשר השטר בסיום החתימה של יעקב עד. זאת למה? כיוון דיידינן בה אפשר להכיר לפי הכתב דעה חתימות ידע, שחתימת יד זו לאו די יעקב הוא, אינה של יעקב, וממילא כשיבואו לקיים את החתימות ולברר שהם אכן אמיתיות, יתברר שאין זו חתימת ידו של יעקב ולא יכשירו. ומחמת חשש זה לא יחתוך המזייף את השיטה האחרונה שמא יתברר שקרו. שואלת הגמרא לתירוץ האחרון, אף שיקירו שאין זה כתב ידו של יעקב אלא של אביו, ועדיין יש להכשירו ולומר דילמה בשמי דאבו החתם, שם החתם ראובן בשמו של יעקב אביו לכבודו. תרץ את הגמרא, לא שווה כי איניש שמי דידי, אין אדם מניח מי לחתום בשם של עצמו וחתים בשמי דאבוה, וחותם בשם אביו, ולכן אין להכשיר את החתימה של יעקב עד, הכתובה בכתב ידו של ראובן. מוסיפה הגמרא להקשות, ודאי יש להכשירו ולומר דילמה סימנה באלמה ודשוויה, שם העד היה ראובן כפי שניכר מחתימת ידו, מכתיבת ידו, ומה שחתם באותיות שמו של אביו, אין זה אלא כסימן בלבד לחתימתו, והשתמש באותיות הללו כסימן לחתימת ידו. מוכיחה הגמרא שאפשר לחתום באמצעות סימן שאינו שמו של העד. דעה רב, שהרי רב, כשהיה רוצה לחתום על שטר או איגרת, לא היה חותם בשמו, אלא צייר קברה, היה מצייר תמונת דג. רבי חנינה, צייר חרוטה, היה מצייר תמונה של ענפים של דקל. ורבונה היה כותב רק את האות סמך משמו, ורב אושע היה רק את האות עין משמו. ורב אבא רבונה היה מצייר במקום חתימתו מחוטה, עמוד של ספינה שתולים עליה את המפרסים. מתוך הסימנים הללו היינו מבינים שאלו חתימותיהם של האמוראים הללו. אם כן, כשהתברר שהמילים יעקב עד הם מכתב ידו של ראובן, יכשירו את השטר ויאמרו שכוונתו הייתה לחתום בשם יעקב כסימן בלבד. כותב הרשב"ם שאין טעמים מיוחדים לכך שהיו האמוראים חותמים בסימנים הללו. הוא מוסיף שאולי רב היה חותם בצורת דג מחמת שהיה רגיל לאכול דגים. רבי חנינה היה מצייר דקל כיוון שהיה רגיל לאכול תמרים. מרשל כותב שרב היה נזהר לקנות דגים גדולים לכבוד שבת, ורבי חנינה היה קונה תמרים טובים לכבוד שבת. והריטב"א מוסיף שכל האמוראים הללו היו מוסיפים מלבד הציור גם את המילה עד, שהרי ציור זה אינו עדיף מחתימת שמם, שגם בה צריכים להוסיף את המילה עד, אם אינם כותבים את שמם ואת שם אביהם. למרות שמבואר במסכת גיטין דף למדווה עמוד א' שסימנים אלו מועילים רק במקום שמפורסם הדבר שסימן זה הוא של אדם פלוני, אף כאן יש לומר שאם חתם בשם אביו, כנראה שהוא רגיל תמיד לחתום כך כסימן. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל דדילמה. מתרצת הגמרא לוחצי פיניש, אין אדם מעיז פניו לשוויה לשמי דאבוה סימנה. לעשות משמו של אביו סימן לחתימת ידו. ולכן לא יכשירו את השטר שכתוב בו יעקב עד בכתב ידו של ראובן, וגם הוא עצמו לא יבוא לחותכו מחשש שיפסלו. מביאה הגמרא תירוץ אחר מדוע אין חשש זיוף בשטר מקושר לשיטת רבי ירמיה. מר זוטרא אמר, למה לחקו לאי? לשם מה עליך לומר תירוצים דחוקים אלו? אלא הטעם שאין לחשוש שיחתכו את השורה האחרונה של השטר, או שיוסיפו שורה בסוף השטר, זה כיוון שלדעת רבי ירמיה, אין העידים חותמים בזה אחר זה, אלא זה תחת זה. והדין הוא שכל שטר מקושר שאין חתימות כל עידיו קלין מסתיימים בשיטה אחת, פסול. כלומר, או שיתחילו כולם לחתום כנגד השורה הראשונה ויסיימו כנגד האחרונה, או שיתחילו באחרונה ויסיימו בראשונה. וממילא, אם חתמו העדים מלמטה למעלה ויחתוך את השיטה האחרונה, יחתוך בזה גם את כל ראשי החתימות וישארו רק סיומי החתימות ויפסל השטר. וכן אם יחתמו העדים מלמעלה למטה, יש צורך שתחילת חתימותיהם תהיה בשורה הראשונה, ויסתיימו כולם בשורה האחרונה. ואם יחתוך את השורה האחרונה, יחתוך את סיומי החתימות ויפסלם. וכמו כן בשני האופנים, אינו יכול להוסיף דבר נוסף בנוסח השטר, שהרי התוספת שיכתוב תהיה שלא כנגד חתימות העדים, וידעו שהיא מזויפת. כותב הרשב"ם בשם רבינו חננאל, אף שתרצה הגמרא את כל הקושיות על דעת רבי ירמיה מכל מקום ממשנתנו משמע, כפירוש רבונה, שהרי רבי חנינה בן גמליאל אומר שגט מקושר, שחתמו העדים בתוכו כשר, כיוון שאפשר לעשותו פשוט. ולדברי רבי ירמיה שהעדים חותמים מלמטה למעלה שלא כפי שורות הגט, אלא אם הגט כתוב לאורך הם חותמים לרוחב, לא שייך לעשות את המקושר פשוט. הוא מוסיף שלכאורה קשה גם על רבונה, מדוע אמר רבי חנינה שגט פשוט שחתמו העדים מאחוריו פסול, כיוון שאי אפשר לעשות מהפשוט מקושר, והרי כיוון שחתימות מהצד החיצוני של הגט אפשר לקופלו ולתופרו ולעשותו מקושר. הוא מתרץ שהחיסרון בזה אינו במקום החתימות, אלא במניין העדים, שבפשוט יש רק שני עדים, ואילו במקושר יש צורך לפחות בשלושה עדים. ועוד, שהרי זמנו של המקושר מאוחר מזמנו של הפשוט, כמו שמבואר לכמן בדף קוף סמך דלת עמוד ב'. וממילא, אם נעשה משטר פשוט שטר מקושר, נמצא שזמנו יהיה מוקדם, ושטר מוקדם פסול בין בגיטי נשים ובין בשטרות ממון. אגב, הדין שהובא לאיל בדף קוף סמך א' עמוד א', לגבי מחיקות שבשטר מביאה הגמרא את דינם. אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, כל המחקין כולם, כל המחיקות שיש בשטר, ואינן במקום כתיבת שריר וקיים, שיתבהר לאל שהם כשרים, צריך שיכתוב בסוף השטר, ודין קיומיהון, וזהו קיומם. כלומר, שיפרש בסיום השטר את המקומות שיש בהם מחקים, ויכתוב שהם אמת, שאם לא כן נחשוש שמה נמחיקו בזיוף, לאחר חתימת העדים, ונפסלם. יש מחלוקת ראשונים בדין מחיקה שאינה מקוימת. דעת הרן ונימוקי יוסף בשם הרמב"ן, שמחיקה כזו פוסלת את כל השטר כיוון שייתכן שהיה כתוב שם תנאי וכדומה המבטל את כל כוח השטר. הרשב"א עצמו סובר שאין המחיקה פוסלת את כל השטר, ואין חוששים שמה היה כתוב באותו מקום תנאי וכדומה, אלא השטר כשר מלבד מקום המחיקה עצמו, שאם נכתב בו דבר חדש, אין למידים ממנו. היא לא היה דרמה כותב, שאומנם יש לחשוש שהיה כתוב בו דבר הפוסל את כל השטר, אבל הוסיף שבכל מחיקה צריך לבדוק מה הדבר שייתכן שנמחק, ולמשל, אם יש מחיקה במקום הזמן, אין לפסול את כל השטר, שהרי אין דרך לכתוב שם תנאי, אלא רק הזמן פסול. וכן אם הייתה המחיקה במקום המעות, אין לבטל את כוח השטר, אלא לעניין מניין המעות, וכן בשאר ענייני השטר. דין נוסף שאמר רבי יוחנן, וצריך שיחזור ויכתוב מעניינו של השטר את עיקרי הדברים שנכתבו בשטר, בשיטה האחרונה, בשורה האחרונה שבשטר לפני חתימות העידים, כלומר, שלא יכתוב שם דברים חדשים שלא נכתבו לפני כן, אלא יכתוב שם דברים שאין בהם צורך, כגון חזרה מעניינו של השטר. וראית הגמרא מה הייתה, מה הטעם לדין הזה? אמר אבם רם, לפי שאין למעידים דברים חדשים משיטה האחרונה, אם לא הוזכרו קודם לכן בשטר, כיוון שקשה להעידים לצמצם את חתימותיהם, שיהיו סמוכות ממש לנוסח השטר, ייתכן שישאירו רווח של שורה אחת בנוסח השטר לבין החתימות. וכיוון שבאותו רווח יכול בעל השטר לכתוב מה שירצה לאחר חתימת העדים, תקנו חכמים שאין למעידים משורה זו כלל. ולכן אמר רבי יוחנן שיחזור הסופר מעניינו של השטר בשיטה האחרונה וממה נפשך. אם לא יזייף ויוסיף שורה נוספת, אין הפסד בכך שלא ילמדו מהשיטה האחרונה, שהרי אין בדברים חדשים. ואם יזייף ויוסיף שורה נוספת, גם כן אין הפסד בדבר, שהרי לא ילמדו מאותה שורה. אבל היה דרמה כותב שהחשש הוא שהעד שחתם ראשון הניח שורה ריקה כדי להשאיר מקום לעד השני החשוב ממנו שיחתום לפניו, ובאותה שורה יזייף בעל השטר ויכתוב מה שרוצה. והעד השני יחתום אחרי העד הראשון. הוא מוסיף שלא רצו לומר שאסור לעדים להרחיק אפילו שורה אחת, שמה מחמת כן ימנו העדים מלחתום ותנהל הדלת בפני לובים. הוא כותב שדווקא אם השאיר שורה אחת ריקה השטר כשר, משום שבשביל להשאיר מקום לעד מכובד יותר, די להשאיר שורה אחת, אבל בשתי שורות ויותר, אין אומרים שישאיר מקום לכמה עדים, שאם כן אין לדבר סוף. וכיוון שאסור לו לחתום כך, לא חששו שישאיר יותר משורה אחת, ולכן למעידים מהשורה שלפני האחרונה. תוספות בדיבור המתחיל לפי כותבים שכיוון שכל החשש הוא שמה יזייף בעל השטר ויוסיף מה שירצה, אם כתוב באותה שורה דבר שהוא לחובתו של בעל השטר, שאין חשש שהוא עצמו הוסיף דבר לחובתו, למעידים גם משיטה האחרונה ודנים על פי הכתוב באותה שורה. הראשונים נחלקו בגדר התקנה הזו שצריכים לחזור מעניינו של שטר בשיטה האחרונה. דעת התוספות לעיל בדף קוף סמך א' עמוד ב' דיבור המתחיל וצריך, שהתקנה הזו מעכבת בדיעבד, וגם במקום שאינו יכול לזייף את השטר אם לא חזר מעניינו של השטר בשיטה האחרונה, השטר פסול. וגם במקום שישיר שורה ריקה קודם חתימת העדים, שבאופן כזה אין חשש של זיוף, שהרי אם יוסיף דברים בשורה הזו אין למדים ממנה מכל מקום, אם לא חזר בשורה האחרונה מעניינו של שטר, השטר פסול גזירה משום מקום שלא יניח שורה ריקה. הרמב"ן, הרשב"א והר"ן והנימוקי יוסף כותבים שדין זה של חזרת השטר אינו מעכב, אלא עצה טובה היא שלא יכתבו באותה שורה דברים חדשים, כיוון שאין למעידים מן השורה הזו. ולכן, אף אם לא חזרו מעניינו של שטר, אלא השאירו שורה ריקה לפני חתימות העדים, השטר כשר. והאחרונים נחלקו בדעת הראשונים המכשירים כשלא חזר מעניינו של שטר בשיטה האחרונה. אם הניח בשטר שורה ריקה לפני חתימות העדים, ולא חזרו מעניינו של השטר בשיטה האחרונה. דעת הסמה והתומים, שגם לדבריהם הייתה גזרה שלא ילמדו מהשיטה האחרונה הכתובה בשטר, אף שיש אחריה שורה ריקה כדי לא לחלק בין השטרות. אלא לעולם אין למעידים מהשורה הכתובה האחרונה בשטר. דעת השח, שלדעת הראשונים הללו לא גזרו כלל את הגזירה הזו, וממילא אם נשארה שורה ריקה בסוף השטר ואין חשש זיוף, למעידים מהשורה האחרונה הכתובה בשטר, כיוון שיש אחרי השיטה האחרונה ממש, אף שהיא ריקה. ולעיל בדף קוף סמך עמוד ב' אמרה הגמרא שלדעת רבונה, כותבים בסיום שטר מקושר הכל שריר וקיים ואי אפשר להוסיף אחריו כלום. כתב הרשב"ם, שכאן מדובר באופן שלא כתבו בשטר הכל שריר וקיים, אבל אם כן כתבו, אין צורך לחזור מעניינו של שטר בשיטה האחרונה. ולמעידים מהשיטה האחרונה, שהרי בשטר כזה אין כל חשש זיוף. והרמב"ן תמל דבריו של הרשב"ם, הרי אף לדעת רבונה, בשטר פשוט אין צורך לכתוב שריר וקיים, ואם כן יש לחשוש שהעדים סיימו את השטר בלי כתיבת שריר וקיים, אין איכו שיטה ריקה, והוא מוסיף את כל השורה האחרונה וכתב בשריר וקיים. מבאר השח את דברי הרשב"ם, שמדובר באופן שלא חזרו מעניינו של שטר בשיטה האחרונה, ואף שלדעת הרשב"ם אין זה חיוב גמור אלא עצה טובה, מכל מקום לכתחילה היה להם לעשות כן, ולכן אנחנו תולים שכתבו במקום חזרת השטר שריר וקיים, ולא זויף הדבר על ידי המלווה. אבל באמת אם חזרו מעניינו של השטר בשיטה האחרונה, כיוון שלא היו צריכים לכתוב כאן שריר וקיים, אף שכתוב שריר וקיים, אין למידים משיטה האחרונה, כיוון שיש לחשוש שהמלווה זייף את זה. שואל היה דרמה, מדוע תקנו חכמים שאין למידים משיטה האחרונה, הרי היה להם לתקן שיכתבו בסיום שטרות פשוטים הכל שריר וקיים, וממילא לא יוכלו לזייף אחריהם כלום. הוא מתרץ שלפעמים סבורים המלווה והלווה או המוכר והקונה לסיים את השטר וכותבים הכל שריר וקיים, ואחר כך רוצים להוסיף בו תנאי או דבר נוסף אינם יכולים. לכן לא תקנו לכתוב הכל שריר וקיים. ברר את הגמרא את המקור לכך שאין למידים משיטה האחרונה. אמר לרב נחמן לרב אמרם מינה לחאה, מיני לך הדין הזה? אמר לדטניה שנינו בברייתא עם הרחיק בעל השטר את חתימות העידים שני שיטין מן הכתב מסוף נוסח השטר. השטר פסול, מחשש שיוסיף לכתוב באותם שתי שורות שנשארו ריקות מה שירצה. ואף אם יתברר על ידי עידים שלא הוסיף כלום, כיוון שלא נעשה השטר כתקנת חכמים הוא פסול. אבל אם הרחיקם רק שיטה אחת, השטר כשר. יש לברר מה ישנה במה שונה האופן שהרחיקם שני שיטין שהשטר פסול, כיוון שחוששים דלמה מזייף וכתב, שמה יוסיף ויכתוב שמה שירצה, ואם כן, כשמשאיר שיטה אחת, נמי מזייף וכתב, גם כן יוסיף ויכתוב באותה שורה מה שירצה, ומדוע השטר כשר? אלא לאף שמאמינה, הרי ודאי מוכח מכאן שאין למידים משיטה אחרונה, וממילא גם אם יכתוב בדברים נוספים, לא ילמדו מהם ולא ידונו לפיהם. רק אם יחיק שני שיטין פסול, כיוון שיכול לכתוב בשניהם, ונלמד מהשורה הראשונה. שמאמינה, אכן מוכח כך. מן הברייתא. כותב רבנו יונה שהשטר פסול רק לגבי גביית נכסים משועבדים, וכן לגבי זה שהלווה יכול לטעון נגדו פרטי, אבל אין הלווה יכול לטעון, לא היו דברים מעולם נגד השטר הזה אף שהוא פסול, כיוון שאין זה פסול גמור, שהרי הוא יכול להכשירו על ידי מילוי הרווח של שני השיטין בחתימת עדים פסולים, כמבואר לקמן בדף קוף סמך ב' עמוד ב'. בתוסות לקמן בדף קוף סמך ג' עמוד ב' דיבור המתחיל גוף הכותבים, שהוא הדין אם הניח רווח שני שיטין בין חתימת העד הראשון לחתימת העד השני, שהשטר פסול שמה יחתוך את השטר עם חתימת העד הראשון, ויכתוב מעל חתימת העד השני שטר חדש מזויף, ואף שיהיה לו רק חתימת עד אחד שאי אפשר להוציא על פי הממון. אך אם יעשה שני שטרות שבכל אחד יש חתימה של עד אחד, יוכל להוציא ממון. המאירי כותב, שכיוון שרואים שאין העדים בקיים והרחיקו שתי שטרות מן הכתב, יש לחשוש שמה יש דברים נוספים שאינם בקיים בהם ולכן השטר פסול. כותב הרשב"ם, שדין זה שהרחקת שני שיטין פוסלת זה רק במקום שלא כתבו בשטר הכל שריר וקיים. ומחשש שיוסיפו שם דברים כמבואר בגמרא, אבל אם כתבו שריר וקיים בסיום נוסח השטר, אפילו אם השאיר רווח שני שיטין, השטר כשר. הרשב"א חולק עליו ואומר, גם באופן זה יש חשש שמא יחתוך את כל נוסח השטר וישאיר את שתי השורות הריקות עם חתימות העדים, ויזייף יכתוב בשורה הראשונה מה שירצה ויחזור מעניינו בשורה השנייה ויגבה בשטר שלא כדין. אומר תוספות בדיבור המתחיל לפי שאין למידין, אף שמעיקר הדין שאמרה הגמרא אין צורך לכתוב בשטר פשוט הכל שריר וקיים בסיום השטר, מכל מקום חששו הקדמונים שהם היו עדים שאינם בקיאים וישירו רווח של שתי שורות בין נוסח השטר לבין חתימותיהם, יוכל בעל השטר לכתוב באותם שתי שורות שטר חדש, או לפחות להוסיף דברים בשטר הישן, ולכן תקנו שיכתבו שריר וקיים, ואי אפשר להוסיף אחריו כלום. וממילא בזמן הזה למדים משיטה אחרונה, כיוון שאי אפשר להוסיף כלום אחרי השריר וקיים, ואין חשש זיוף בשיטה האחרונה. שואל המהרש"א לכאורה נחשוש, שמא ימחק המזייף את השריר וקיים ויוסיף ויכתוב מה שירצה באותם שתי שורות ויקיים את המחיקה בשורה האחרונה, ויסיים ויכתוב הכל שריר וקיים. והוא מתרץ שכיוון שיש חשש שירחיקו העדים את חתימותיהם שתי שורות, ממילא אותם שתי שורות נחשבות כמקום הראוי להיכתב בו שריר וקיים. ולעיל בדף קוס א' עמוד א' מבואר שאם יש מחק במקום הזה, השטר פסול. והתקנה הטובה בחתימת העדים שהסכימו לה הראשונים, רבינו יונה, הרשב"א, הריטב"א, הר"ן, שיסיים הסופר את כתיבת השטר באמצע השורה, ויחתימו העדים מאמצע השורה ועד סופה. באופן כזה אין לחוש לכלום. שהרי, אם הייתה מחצית השורה שלפני כתיבתם ריקה, היה אסור להם לחתום שם. מחשש שיזייפו שם שטר, ויהיה זה שטר הבא, הוא והידיו בשיטה אחת. שזה שטר כשר כמבואר לקמן דף קוף סמך ג' עמוד ב', אלא ודאי נכתב השטר כדין עד אותו מקום וחתמו העדים מיד. באופן כזה, כשר אפילו מה שנכתב בשורה האחרונה, שהרי ודאי שאם השורה הייתה ריקה, לא היה העד חותם באמצע השורה משום שמה יוסיפו דברים באותה מחצית השורה, שהרי שטר הבא ובעידיו בשיטה אחת, כשר. כותב הרשב"א שהיה מרגיל את סופריו לעשות כן, כיוון שבדרך זו אין כל חשש. היא באה אליהו, הסתפקו בני הישיבה. מהו שיעור הרווח המדויק שמותר להשאיר בנוסח השטר לבין חתימות העדים? אם נשאר רווח ברוחב של שיטה ומחצה בנוסח השטר לחתימת העדים, מהי? מה דינו של השטר? האם הוא קשר כיוון שאף אם יזייפו ויוסיפו בו שורה נוספת, לא ילמדו ממנה שהרי היא שיטה אחרונה, או שהוא פסול, כיוון שיש לחשוש שידחקו ויכתבו בו שתי שורות בכתב קטן, וילמדו מהשורה הראשונה המזויפת, כיוון שתהיה אחרי השורה נוספת שהיא השיטה האחרונה. נסה הגמרא לפשוט את הספק מהברייתא שהובא לאל בדף קוף סמך ב' עמוד א'. תשמע ובוא ושמע ראיה לדבר. שנינו בברייתא אם הרחיק את חתימות העדים מנוסח השטר, שני שיטין פסול. יש לדגדג, השיטה ומחצה כשר. אם הרחיק רק שיטה ומחצה, השטר כשר. דוחה הגמרא ואומרת, אם כן, אמר סיפא, אמור ופרש את הסיפא של הברייתא. נאמר בה, אם ירחיק את החתימות שיטה אחת, כשר. נדייק, בהפך מהדיוק הקודם, שרק בהרחקה של שיטה אחת, הוא דקשר. אז השטר כשר. השיטה הוא מחצה, אבל אם ירחיקם שיטה ומחצה, פסול. אלא ודאי מה מן הברייתא הזו, לקה למי שמאמינה. אין ללמוד ממנה את הדין בשיטה ומחצה, כיוון שדיוקי הרישה והסייפה סותרים זה את זה. ובוודאי אחד מהם נכתב בדווקא, והשני נכתב אגב חברו, ושלא בדווקא. בררת הגמרא מה היה ועלה, מהי מסקנת הדין לגבי הספק הזה? פושטת הגמרא את הספק ואומרת, תשמע, בוא ושמע ראיה לדבר דתניא שנינו בתוספתא במסכת גיטין. אם ירחיק את חתימות העדים שני שיטין מן הכתב, פסול. מבארת התוספתא, אבל אם ירחיקם פחות מכאן, פחות משני שיטין כשר. הוא מוכח שאפילו אם ירחיק מעט פחות משני שיטין, כשר. וכל שכן שאם ירחיק רק שיטה ומחצה, אין השטר נפסל. והיינו מכיוון שבכדי לכתוב באותו מקום שתי שורות, צריכו לדחוק את האותיות וחושש שירגישו בזיופו. והתוספות בדיבור המתחיל, פחות מכאן כשר, מביאים את המשך התוספתא, ושם נחלקו התנאים כמה יהיו העדים רחוקים מן הכתב יהיה השטר כשר. וביארו התוספות שהנידון אינו כשחתמו מתחת לכתב של השטר. שהרי בזה כבר התבהר שמרחק של שני שיטין פוסל, אלא באופן שחתמו מן הצד ויש שם שלוש דעות. לרבי, כל זמן שהעדים נקראים עם הכתב כשר, לרבן שמעון מגמליאל אם הם רחוקים כמלוא שיטה אחת כשר, ולרבי דוסטאי ברבי ינאי רק אם הם רחוקים כמלוא חתימת שני עדים כשר. אומר המהרש"א שאין כוונת התוספות שחתמו לצד הגיליון באופן שאם השטר כתוב לאורך הנייר חתמו הם לרוחבו, שהרי מבואר במסכת גיטין דף פז עמוד ב' שבאופן זה השטר פסול, אלא מדובר שחתמו כצורת כתיבת השטר, אלא שלא חתמו תחת הכתיבה אלא בשולי הדף בסוף שורה תחתונה. והרש"ש מבאר את כוונת המהרש"א שמדובר באופן שהשטר הסתיים באמצע השורה והעדים הרחיקו חתימתם עד שולי השטר לאורך השורה. ובזה נחלקו כמה הם יכולים להרחיק ועדיין יהיה השטר כשר. ויהיה הגמרא את סיום התוספתא ודנה בה. מסיים את התוספתא אם היו החתימות רחוקות מהכתב שני שיטין או יותר, וכדי להכשיר את השטר הוסיפו בו חתימות נוספות באותן שני שיטין, ומחמת כן היו ארבעה או חמישה עדים החתומים על השטר, ונמצא אחד מהם מהראשונים שחתמו כדי למלות את השורות הריקות קרוב או פסול, תתקיים העדות בשאר באחרונים שהם כשרים. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, נמצא כיצד ניתן להכשיר שטר כזה שמילו בו חתימות של קרובים או פסולים? הרי במסכת מכות דף ה עמוד ב' אמר רבי עקיבא שהם העידו שלושה עדים ונמצא אחד מהם קרוב או פסול, עדות כולם בתהילה. תרצים התוספות שרק עדים פסולים שהתכוונו להעיד לשם עדות פוסלים את כל הקט, ולכן שואלים אותם אם באו רק לראות את המעשה ושהתכוונו להעיד, כמו שמבואר שם במסכת מכות דף ו' עמוד א'. אבל כאן אין צריך לשאול את העדים הפסולים מדוע חתמו, כיוון שהעדים החתומים על השטר נחשבים כמי שנחקרה עדותם בבית דין, ואנו תולים שהעדים הכשרים עדותם כשרה, כאילו התברר בבית דין שהעדים הפסולים לא התכוונו להעיד, אלא כל כוונתם בחתימתם הייתה רק למלות את המקום הריק שבשטר כדי שלא יוכלו לזייפו. וכיוון שלא הייתה כוונתם לשם עדות, הם אינם פוסלים את שאר העדים הכשרים החתומים יחד עמם. ומבואר ברשבם ובתוספות בדיבור המתחיל נמצא בשם רבי יהודה גאון, שרק אם האחרונים כשרים השטר כשר, אף שהראשונים פסולים. אבל אם האחרונים פסולים, אף שהראשונים כשרים, השטר פסול. והטעם, מסביר הרשב"ם, שכשהעדים הראשונים קרובים ופסולים, כולם יודעים שחתמו לכבוד או כדי למלות את השורות הריקות, ולכן השטר נפסל בחתימתם. אבל אם חתמו בסוף, אנחנו אומרים שחתמו לשם עדות ודינם ככל קט, שנמצאו חלק מהעדים קרובים ופסולים, שכל הקט נפסלת, כאמור במסכת מכות דף ה עמוד ב'. ותוספו זה שהם כותבים שטעם הפסול הוא, כיוון שמבואר בגמרא לקמן בדף קוף סמך ב' עמוד ב' על שטר מסוים שאין מקיימים בו את השטר מהעדים האחרונים שבשטר. משמע שבשאר השטרות מקיימים מהחתימות האחרונות, ואם יהיו שם קרובים ופסולים הסבירו האנשים שהם כשרים. אומרת הגמרא, הדין הזה שבתוספתא מסייע ללחזקיה הוא ראיה לדינו של חזקיה. דאמר חזקיה, אף ששטר שיש בו רווח של שתי שורות פסול, מכל מקום אם מילאו לאותו רווח בחתימות עדים קרובים השטר כשר. והיינו כמבואר בברייתא שאין עדות הקשרים מתבטלת מחמת העדים הפסולים. ואל תתמע כיצד ייתכן שרווח חלק יפסול את השטר וחתימות פסולות יכשירו, שהרי מצאנו דין דומה בהלכות סוכה. אוויר סוכה, אם יש מקום בכל אורך הסוכה שאינו מכוסה בסכך, אלא יש בו אוויר, ואין בסוכה שיעור הנצרך לכשרותה ללא האוויר הזה, פוסל בשלושה טפחים בלבד, ובפחות משלושה מצטרף האוויר לשיעור הסוכה. ואילו סכך פסול שהונח בסוכה פוסל רק בארבעה טפחים. מוכח שדבר פסול עדיף ממקום ריק לגמרי. גם כאן רווח חלק פוסל את השטר, ואילו חתימות פסולות אינן פוסלות אותו. אבל הרשב"א מביא את דעת רבאי גאון, שאף אם חתמו הקרובים והפסולים בסוף השטר יש להכשיר את השטר, כיוון שהדרך היא להחתימם אחרי הכשירים לשם כבוד. ואין לחשוש שיקיימו את השטר על פיהם, מאחר שכשיבואו לקיים יתברר הדבר שהם קרובים. ורק אם חתימותיהם מעורבות, כגון שחתם כשר ואחריו פסול ושוב חתם כשר ואחריו פסול, בזה אנחנו חוששים שאף הפסולים התכוונו להעיד. והרי זה כמו קט שנמצאו חלק מהעידי הפסולים שכולם בטעילים. תוספות מביאים פירוש נוסף בשם רבינו חננאל שחזקיה עוסק בגט מקושר שיש בו קשרים יותר מחתימות העידים. והוא מכונה גט קרח, כאמור במסכת גיטין דף פ"א עמוד ב', שיכול להשלים בו עידים קרובים ופסולים. אבל כותב הרשב"ם שמסתבר שחזקיה עוסק באותו דין האמור בברייתא ליל, והוא מקשה על הפירוש הזה שהרי דין זה של גט קרח מבואר במשנה במסכת גיטין שאפשר להשלים עליו קרובים ופסולים, ולא היה צורך לסייע לחזקיה מן הברייתא. ותוספות בדיבור המתחיל דאמר אומר שגם חזקיה אמר את דינו רק לגבי קרובים, ואילו הברייתא הכשירה גם שטר שחתמו בו פסולים. היינו, כיוון שחזקיה סובר כרבי עקיבא שאמר בגיטין בדף פ"א עמוד ב' לגבי גט קרח, דהיינו גט מקושר שקשריו מרובים מעידיו שרק קרובים יכולים לחתום כדי להשלים את החתימות למניין הקשרים ולא עדים פסולים, הוא הדין שלגבי מילוי שני שיטין אילו צריכים לחתום דווקא קרובים, ואילו הברייתא סוברת כבן הנס שאמר שם שגם פסולים יכולים לחתום, ועוד שייתכן שגם חזקיה סובר כמו בן הנס, הוא נקט את המילה קרובים, כיוון שבזה הכל מודים וגם רבי עקיבא. יש מחלוקת בראשונים, עד מתי אפשר למלותו בקרובים ולהכשירו. הרשב"ם כתב שיש צורך שיבוא השטר מיד המתחייב ליד הזוכה כשהוא מתוקן, ולכן אם זה שטר הלוואה צריך הלווה למלותו בקרובים ואז למוסרו ליד המלווה, או אף אם כבר מסרו כשאינו מלא יכול לתלום ממנו ולתקנו ולחזור ולמוסרו לו. כך גם דעת רבינו יונה, והוא מבאר שלכן כשבא השטר ליד בית דין אינם יכולים למלותו בחתימות פסולות ולהכשירו, כיוון שאין לעשות כן על מידת הלווה. הראש סובר שהמלווה עצמו יכול לתקנו, ולפי זה מבאר הראש שהטעם שבית דין אינם מתקנים בעצמם את השטר, כיוון שחזקו חכמים את תקנתם שאם בא השטר לבית דין כשיש בו שתי שורות ריקות, ייפסל. זאת למרות שמוכח שלא זויף עדיין. והסמה בחושן משפט סימן ממהי מבארת מחלוקתם שלדעת רבינו יונה, קודם שמילאו בקרובים השטר פסול, כדי להכשירו יש צורך בדעת הלווה, שהוא המתחייב, ואילו לדעת הראש השטר קשר, אלא שיש בו חשש זיוף שצריך לתקנו ויכול המלווה לעשות זאת לבדו. שח כותב שלדברי הכל השטר פסול וצריך את דעת הלווה כדי לתקנו, אלא שרבינו יונה סובר שכיוון שנתן הלווה למלווה את השטר, כוונתו הייתה שיתקנו בעצמו, ולכן אף שהמלווה תקנו, הרי זה כאילו תוקן מדעת הלווה. ובאופן שמתקנים את השטר ומוסיפים בו חתימות, כותב רבינו יונה שצריכים לעשות זאת באותו יום שנכתב השטר, שאם לא כן, נמצא שהזמן שכתוב בו מוקדם לזמן שחל השטר באמת, וכך גם נפסק בשולחן ערוך וחושן משפט סימן ממהי. כותבים בצוסף זה בדיבור המתחיל דאמר, שלפי גרסת רבינו חננאל שגרס בברייתא היו 4 ו-5 עדים חתומים על השטר ונמצאו 2 הראשונים קרובים או פסולים, תתקיים העדות בשאר, אם כן מובנת הראיה לחזקיה, שאף חזקיה אמר את דבריו באופן שנשארו שתי שורות ריקות, ומילא אותם בקרובים, ונמצא שהעדים הפסולים חתומים ראשונים ואחריהם הקשירים. אבל לגרסת הספרים שלנו שגורסים ונמצא אחד מהם קרוב או פסול, ולא גורסים שנמצאו הראשונים פסולים, אם כן איזו ראיה יש מכאן לחזקיה, הרי אפשר לומר שהברייתא לא הכשירה, אלא דווקא בסוף. אבל בתחילה, כיוון שאוויר פוסל, גם את פסול פוסל. תרצים התוספות שכיוון שהברייתא לא חילקה באיזה מקום חתמו הפסולים, משמע שגם אם חתמו בתחילה, השטר כשר. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל ואל תתמע, שאין להוכיח את הדין הזה מגט מקושר, שאם יש קשר שאין עליו חתימה הוא פסול, אם יש עליו חתימת עד פסול או קרוב הוא כשר, כמבואר במסכת גיטין דף פ"א עמוד ב', כיוון שדין גט מקושר עצמו הוא תקנת חכמים, ואף הוא מצריך ראיה מן התורה לכך שמצאנו שאוויר גרוע יותר מדבר פסול. ועוד, שבגט מקושר אין החיסרון משום האוויר, כלומר משום הרווח שבין החתימות, שהרי אפילו אם יש רווח גדול בין החתימות, אין השטר פסול, אלא מתייטים אותו בדיו, את אותם רווחים, ואין בזה חשש שיומרו שחתימת העד היא על הטיוטה, שדווקא אם באותו צד של השטר יש גם כתב וגם טיוטה, אפשר לומר שהעדים חתמו על הטיוטה להעיד שלא נמחק כאן דבר. אבל בגט מקושר שמהצד של חתימות העדים לא כתוב שום דבר מלבד חתימות העדים, אם כן ודאי שהחתימה מעידה על מה שנכתב מעבר לדף. והחיסרון בקשר שאין עליו חתימה הוא כמבואר במסכת גיטין שלפי מניין הקשרים ניכר שהזמין העדים נוספים לחתום. ואם הזמינם בלשון כולכם ולא חתמו כולם, הגט פסול. עוד אומר התוספות בדיבור המתחיל שערי אוויר פוסל בשלושה, כלומר שיעור סוכה הוא 7 טפחים על 7 טפחים. ואם יש לכל אורך הסוכה מקום שאינו משוחח ברוחב טפח או שניים, הסוכה כשרה. אבל אם יש שיעור 3 טפחים של אוויר, הסוכה פסולה. ועוד מפרשים התוספות בפירושם הראשון, דין זה אף לגבי סוכה גדולה, היינו שגדולה יותר מ-7 טפחים על 7 טפחים. אבל יש בה רק שלוש דפנות, וכדי ששלושת הדפנות יצטרפו להיחשב כסוכה אחת, יש צורך שיהיה סכך על פני כולה ללא הפסק. אם יש אוויר ברוחב טפח או שניים על פני כל אורכה, אין זה נחשב הפסק, ואף היושב בצד שאין בו דופן שלישית נחשב כיושב בסוכה, שהיא בת שלוש דפנות. אבל אם יש אוויר לאורך כל הסוכה ברוחב שלושה טפחים, הרי זה כאילו יש הפסק באמצע הסוכה, והחלק שממקום האוויר לכיוון הצד שיש בו דופן רביעית נחשב כסוכה בת שתי דפנות בלבד, כיוון שהאוויר מפסיק בינו לבין הדופן השלישית. אבל אם הייתה לו דופן רביעית, לא היה בזה חיסרון, כיוון שיש אכשר סוכה של שלוש דפנות מהאוויר ועד הדופן הרביעית, ונמצא שיש לו שתי סוכות של שלוש דפנות. מכל מקום כותבים התוספות שהנידון הוא רק לגבי אכשר הסוכה כולה. אבל גם בפחות משלושה אין ישנים תחת האוויר הזה, כמבואר במסכת סוכה, דף י"ט עמוד א'. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף קוף סמך ב' ממסכת בבא בתרא, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע אין לומדים משיטה אחרונה שבשטר? שאלה שנייה, מאחר שלא לומדים משורה אחרונה, מה כותבים בה? שאלה שלישית, מניין יש להוכיח שאין לומדים משורה אחרונה? שאלה רביעית, מה עדים כשהרחיקו העדים מהכתב שורה וחצי, האם כשר? שאלה חמישית, כיצד מתבהר כאן שאם נמצא אחד מארבעה וחמישה העדים קרוב או פסול, העדות כשרה? הרי שנינו שעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, תשובה בתוספות. והשאלה האחרונה, מה הוכחה לכך שאפשר שאין עדות הקרובים בשטר פוסלת אף את הקשרים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני ט' בתמוז תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף קס"ב ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי עוד בתמוז תשע"ז, ונלמד את דף קס"ג ממסכת בבא בתרא. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.